כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. שמחים מאוד שאתם איתנו. כמו בכל יום נזכיר לכם להוריד את האפליקציה כאן עוד, שבה יש את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים, וכשהאחרון יוריד את זה, אחרון מתושבי מדינת ישראל, אז נוכל להפסיק להגיד את זה פשוט.
כמה
שלכולם תהיה אפליקציה, אין לי שמץ של מושג.
7 מיליון הורדות
אנחנו ככה? אנחנו מחכים עוד למיליון.
אוקיי.
אז כאן אודי בחנויות האפליקציות, נזכיר גם שאפשר לשמוע אותנו עכשיו את כל תוכניות כאן תרבות בספוטיפיי, וכמובן שאתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, ולכתוב לנו שם. איתנו באולפן גיא בן וייס ואירה וקסלר, שלום גם לכם ושלום גם לך יובל.
שלום מה יעשה לה. היום אנחנו נדבר עם השורר והסופר דוקטור אלמוג בהר. אתמול דיברתי איתו והוא אמר לי להיזהר כשאנחנו מציגים את הנושא הזה, כי אני הולך להגיד את זה לא נכון. אז קודם כל, בהגיעה האשכנזית שלנו, אנחנו נדבר איתו על המשורר, התימני המפורסם, שלום שבאזי. אבל לא אומרים את זה ככה, אומרים סלם בכלל. זה לפני שהגענו לשם משפחה, שזה שבאזי.
לא, כי אנחנו נדבר איתו, אפרופו סרט שראינו.
נכון.
והסרט מתחיל בדבר הזה, סרט נפלא, כן. קודם כל. והסרט מתחיל בזה שהמרואיינים, חלקם מזהירים את הבמאית, ישראל המעודד, מהעיסוק בנושא הזה.
בכלל להתעסק כאילו, בדמותו.
שבאזי הוא קדוש? הם בכלל, יש את העניין של אומרים שבאזי או שבאזי?
שבאזי.
לא? יש לא? שם כאלה מרואיינים שאומרים שבאזי.
היו גם כאלה שאומרו שבאזי.
אנחנו נשאל את אלמוג בארמה.
כל המרואיינים שלא מסכימים אחד עם השני.
לא, יש כל מיני גרסאות. האיש חי לפני 400 שנה, אתה יודע.
וגם יש כל מיני גרסאות לשירים. בקיצור, סיפור מהסרטים.
אבל הדבר שאני לא ידעתי עד שראיתי את הסרט, זה עד כמה הוא חשוב להם, ועד כמה זה נושא כזה שבו אתה, אין סיכוי שלא תטעה. אתה דורך פה על מישהו קדוש.
מישהו קדוש שהקדושה שלו מאפשרת לחלקם, לחלק ממעריציו, להתעלם לחלוטין מדברים מאוד מאוד בעייתיים בהיסטוריה שלו, שהיא גם כן לא ברור האם...
אני לא חושבת, אני לא ראיתי שהם מתעלמים, הם מפרשים את זה בכל מיני צורות מעניינות, אבל אתה כמובן חייב להיות שומרן.
ברור.
מעניין, אבל אלמוג בהר בעצם מה שהוא אמר לך זה אני לא יכולה להגיד שלום שבאזי?
את יכולה לעשות מה שאת רוצה, את מה יעשה לה. אני לא יכול. אני...
חבל שלא אמרו לי, זה 30 שנה, לך תדע לאן הייתי מגיע.
לי ולך יש חוקים.
את יכולה לעשות מה שאת רוצה.
לי ולך יש חוקים אחרים. לא, תשמעי, זה כנראה מסובך. גם הם בסרט מדברים עליו כעל שלום, והוא אומר, זה לא שלום, זה סלם.
בסדר, בערבית זה סלם, ובעברית זה שלום.
אבל מה לעשות, הוא לא חי בישראל.
לא, אבל הוא גם כתב בעברית. טוב,
אנחנו נדבר על זה. נדבר על זה עם אלמוג בהר. את זה אנחנו לא נסגור בינינו.
לא.
אין לנו את הקרדנציה.
לא, שני אשכנזים החליטו איך נקרא לשבאזי.
בדיוק, עדיף שלא נתעסק.
נכון.
עוד מה כן נעשה? נחפש אהבה עם דנה פרנק שלנו, שממשיכה ללא לאות לחפש אהבה. היום... על היוסטור, מחפשת אהבה אצל קארל אובה קנאוסגרד. זה לא נגמר טוב, כפי שאנחנו יודעים מדורי הרכילות שעוקבים בקפדנות אחרי חיי האהבה שלו.
לא חייבים את מדורי הרכילות, אפשר לקרוא את הספרים ולראות איך זה נראה.
גם נכון, זה סוג של מדורי רכילות הספרים שלו, אפשר לומר גם את זה. יהיה לנו עוד דברים, עם מה אבל אנחנו נתחיל קודם כל עם ה... עם פרסים?
פרס, בסדר. אז אני אגיד רק שהמן בוקר הוא ענק אתמול בלילה. לסופרת הצפון אירית, אנה ברנס, זכתה אתמול במן בוקר על ספרה השלישי מילקמן, נובלה תקופתית העוסקת באישה צעירה שחובה, אחרי שמה, הטרדה מינית.
ידעתי, לא רציתי להגיד את זה, כי אז אני, יכול להיות שאם אתה אומר את זה שזה ה-obvious, אז אתה יוצא גם כן מזוגן?
אוקיי, אז היא חובה הטרדה מינית מגבר בעמדת כוח, כמובן. זאת השנה הראשונה בה הפרס בגובה 50,000 פאונד, אני חושב לא יוקרתי ביותר, מוענק לסופרת צפון עירית. נימוקי השופטים הם כתבו, איש מאיתנו לא זכה לקרוא ספר שכזה מעודו. קולה הייחודי לחלוטין של ברנס מאתגר את החשיבה והצורה הקונבנציונלית באופן מפתיע. סיפור של התנגדות והשגת גבול ברוטלית המטופלים בהומור ועוקצנות. טוב, מעניין? אנחנו...
יתורגם לעברית בטח, לא?
כן, כנראה.
גם מתאים.
אני קצת חושדת תמיד בזה שכשהם נותנים... תראה, אני ישבתי קצת פה ושם בוועדות פרס למרבה הצער, ואז אתה, כשאתה בוחר במשהו, אז אתה צריך להסביר לאן אתה בוחר, ואז אתה אומר דברים כמו, לא קראנו דבר כזה מעודנו. שזה... כשאתה לא יושב בוועדה, אלא קורא את זה בעיתון, אתה אומר לעצמך, לא צריך להגזים.
נכון.
מעודנו, התנ"ך. כלום, כאילו.
אבל תראי, כשאנחנו דיברנו עם פרופסור אורי שין כהן, שישב בוועדת הפרס האחרונה של פרס ספיר, והם חילקו את הפרס לסתר פלד על פתח גדול מלמטה, הוא אמר בשידור משהו אחר נגיד, שגם כן לא היה כל כך טוב לאנשים מסוימים לשמוע, הוא אמר, כן, ברור שהלך הרוח גרם לנו לבחור בספר הזה דווקא, הלך הרוח הפמיניסטי, תנועת המיטו וכולי. הם לא אומרים את זה כנראה.
עדיף, אני בין שתי, אם זה אלה שתי האופציות, אני מעדיפה את...
עדיף את אורי שין כהן.
לא, אני מעדיפה את האנגלים, כמובן.
באמת?
בוודאי. אל תודה שאתה בחרת בספר מסוים בגלל הלך הרוח, כי זה לא נראה טוב.
אבל
השופטים... אתה צריך לבחור בספר כי אתה חושב שכזה עוד לא קראת.
נכון, אבל... להגיד דבר כזה, זה להתעלם ממה שקרה לך באמת. כי גם שופטים הם בני אדם, והם מושפעים מהלך הרוח.
כן, אבל אם אתה יודע שאתה מושפע מהלך הרוח, אז תשלוט בעצמך ותבחר בספרות הכי טובה.
בכי טוב לא לשבת בוועדות פרס, כפי שאת ודאי יכולה להמליץ לנו.
נכון, אני מאוד ממליצה.
וזה בעצם מוביל אותנו ממש באופן אורגני לדבר הבא, לאיזו התנצלות ככה טובה.
נכון, דיברנו בשבוע שעבר על הביקורת שכתבתי עם מוסקוביץ' על ספר של קדיה מולודובסקי, ועל טעויות מאוד מאוד גדולות שהיו שם בביקורת. הקראנו בעצם את דבר המתרגם, אמיר שומרוני, שפורסם בארץ, בעניין הטעויות. כעת באתר הארץ מתפרסמת התנצלות של טינו מוסקוביץ' בזו הלשון. אני מבקש להביע את התנצלותי הכנה. הן בפני קהל הקוראים והן בפני אמיר שומרוני על השגיאות שנפלו במאמרי, שעסק בלילות חשוון, מבחר מקיף משירתה של משוררת היידיש קדיה מולודובסקי, בריחתו של שומרוני. כמי שמחמיר לא אחת עם מושאי הביקורת שלו ומטיף להגינות מקצועית, אין לי אלא להודות לשומרוני על הערותיו המדויקות והמנומסות בתגובתו. כמו כן, אני מבקש לשוב ולהדגיש, כפי שעשיתי במאמרי, את חשיבותו של הספר הנדון, את האיכותה הגבוהה של עבודת המחקר והעריכה, וכמובן את אהבתי הכנה למשוררת הנפלאה, שמעמדה בקנון אינו הולם לצערי את הישגיה הפואטים, ושממנה... הסית הטלטלה המצערת הזאת את תשומת הלב שלה, היא כל כך ראויה. עד כאן, טינו מוסקוביץ' בהתנצלות. אני חייבת לומר, כל הכבוד לטינו מוסקוביץ', זה לא קל להתנצל ולהודות בטעות, וזה לא קל שההתנצלות תהיה כל כך מוחלטת, אתה יודע, בלי אבל ומצד שני, ואבל אומנם ולכאורה, כל ההסתייגויות. אני חושבת שההתנצלות שלו היא שיא האלגנטיות, וזה מאוד יפה ומרשים אותי.
זה נכון, ההתנצלות באמת במקומה ואלגנטית ויפה, רק שצריך להגיד שני דברים. ראשית, הטעויות שהיו שם היו לא כל כך אלגנטיות. ושני, צריך להגיד שהמאמר באינטרנט, באתר, שתוקן לאחר המאמר של שומרוני, עדיין משאיר את הטענות העקרוניות. זאת אומרת, המאמר באינטרנט עדיין משאיר את הטענה נגד התרגום של שומרוני. כזכור, באתר פשוט החליפו את השיר, שהוא דוגמה לתרגום רע של שומרוני, משיר שהוא לא תרגם לשיר שהוא כן תרגם. אז הטעויות עדיין שם, למרות שזה כבר גרסה מתוקנת. מה שכן היה אלגנטי, באמת, היה המכתב שכתב עורך הספר אמיר שומרוני, זה היה באמת, ממש איך שצריך לעשות את זה, מנומס ומדויק, זה בדיוק כמו שטינו מוסקוביץ' קבע, זה היה מאוד אלגנטי.
נכון, המכתב של אמיר שומרוני היה שיא האלגנטיות, אבל אני חושבת שזה גם העניין עם טעויות. אנחנו עושים אותן לעתים, כולנו, חוץ ממך, ואז כשאנחנו עושים אותם, אז בא לנו למות, גם בגלל שטעינו, ולא סתם טעינו, אלא טעינו בכיכר העיר, וגם בגלל שאנחנו צריכים להתנצל, ואנחנו מעדיפים למות רובנו ולא להתנצל. באמת, אני חוששת שרוב האנשים באמת יעדיפו.
ממש.
אני, אז כאילו, אני חושבת, חשבתי על הדבר הזה, חרקירי נגיד, או ספוקו, אוקיי? Mm-hmm. שאנשים עושים, כן. היפנים, כלומר mm-hmm. אנשים. אז,
אנשים כבוד.
אנשים, אז למה עושים את זה בעצם? כן. כי כאילו עשית איזה משהו, פגעת בכבוד של הארץ, או של המשפחה, או אני לא יודעת מה, ואז אתה הורג את עצמך. אבל זה בעצם במקום לבקש סליחה. אתה מעדיף למות. ולא לבקש סליחה, ואני חושבת שזה מאוד מאוד יפה מה שטינו מוסקוביץ' עשה, וזה מעורר כבוד.
עם זה אני מסכים איתך,
ואני חושבת שזה מאוד מאוד קשה לעשות, וכל הכבוד לו.
כל הכבוד לו. אם אנחנו כבר בענייני הבהרות, אריאל שנאבל ממקור ראשון, העלה אתמול בטוויטר עטיפת ספר ששמו טורפי הלילה, סיפורה של סיירת גולני. בקריחת הספר יש את סמל הסיירת, ככל נראה, וצילום של חיילים צועדים, אבל אין שם את שם המחבר.
נכון.
ככה הוא כותב. מה חסר על עטיפת הספר החדש שעוסק בסרט גולני, והוא אגב חסר גם בכריכה האחורית, שם המחברת והעורכת שלו, מירב אלפרין. זה ממש מוזר. מתקשה להאמין שבהוצאה כמו ידיעות ספרים יש פה עניין מגדרי. למישהו יש רעיון אחר? ניסיתי להשיג את היחצנית, טרם ענתה, ככה הוא כותב. ולאחר קצת זמן הוא קיבל את תגובת ההוצאה, הוא צייץ כך. תגובת ידיעות ספרים. למירב הלפרין יש כמה רבי מחר, סופר נשיים כמו בעלי לא בבית ועל גופתי המתה, ובלי קשר יש לה גם משיכה לנושאי צבא וביטחון. לא רצינו לבלבל את הקוראות שלה. ידיעות ספרים מעודדת כתיבה נשית בכל נושא ותחום, גם בנושאים גבריים וצבאיים. אני תוהה מה הקטגוריזציה הזאת של נושאים.
Okay. טוב, זה באמת, זה טקסט קשה, מצחיק. אני מניחה שתגובה מסוג... מירב אלפרין עובדת לפרנסתה כסופרת צללים, לא נראתה להם מספיק מכובדת. לכאורה, כמובן. יש להניח שזה ספר שהוזמן על ידי גולני, ככה אני מניחה. לפי איך שזה נראה, לא מדובר פה בתחקיר על סרט גולני, זה שיר הלל כזה שהם בטח יחלקו בסוף מסלול, לכאורה. הכל כאן ככה. אז למה לא להגיד את האמת פשוט? עכשיו, זו שאלה אחת. תגידו את האמת. היא כתובה בעמוד 4, יש את הקרדיט למירב אלפרין, ובעמוד 4, זה מה שקורה כשכותבים, זה מה שקורה עם סופרי צללים, אם בכלל נותנים להם קרדיט. כמובן שאפשר גם לשאול את השאלה, מה זה נושאים סופר נשיים? אני מניחה שצבא וביטחון זה לא סופר נשי, וגם לא קצת נשי. בדרך כלל היא כותבת כנראה על דברים נשיים, כמו לק, מחזור, חזיות, והנה, יש לה גם חיבה סודית לסיירת.
זה מאוד נשי, מאוד נשי.
זה נשי, אני אגיד לך למה, כי בסיירת, מה יש בסיירת גולני?
מה, אני לא יודע.
שאנחנו אוהבות.
מה?
גברים.
אמיתיים.
גברים אמיתיים. וזה מאוד נשי.
רק שלא תתבלבלו מכל הגברים האמיתיים שיש בספר על סיירת גולני. מה הסיפור הזה?
התגובה הזאת של יחסי ציבור של ידיעות זה מאסטרפיס.
מה זה הסיפור הזה עם לבלבל את הקורות שלה? כאילו, אנשים הפתיות האלה, כן? הם יעמדו בחנות הספרים. מול ספר שמירב אלפרין כתבה, והם יגידו, מירב אלפרין, אני מכירה אותה, אבל הופ, זה לא עוסק בבעלי לא בבית, אלא בגולני. ומה, יש לי קצר במוח, אני לא יודעת איך להתמודד עם זה. נדמה לי, אגב, שחלק מהגברים לא בבית, בגלל השירות בגולני, לא? נשארו שם.
בעלי לא בבית.
בשדה הקרב המלהיב, שזה גם קשור לספר השני שלה שהזכרת, על גופתי המתה, על כל מתחבר, בעלי לא בבית כי גופתו המתה בסיירת גולני.
טוב, יובל, כן, המשחקי המילים שלך, אוקיי.
טוב, אז השנה, תשע"ט, כלומר 2019, ימלאו 400 שנה להולדת הרב, המשורר, המקובל, ואחד ממנהיגי הרוחניים הבולטים של קהילת יהודי תימן, והתרבות היהודית בכלל, הרב שלום בן יוסף שבזי, או סלם שבזי, תכף נברר את הנקודה הזאת, היקפה ואיכותה של יצירת שבזי ובראשה השירה שלו, הפכו אותו לדמות מכוננת עבור קהילת יהודי תימן. המיקום שלו על התפר התרבותי שבין שירת תור הזהב מחד והשירה הערבית בתימן מאידך, הופך אותו לאחד המשוררים הייחודיים שקמו לעם היהודי בשנות גלותו. נכתב עליו כי היה מגדולי היוצרים בספרות העברית והיהודית לדורותיהם. ובמלאות 400 שנה להולדתו, האגודה לטיפוח חברת תרבות ומחקר בראשותו של דוקטור יגאל בן שלום, שפועלת יותר מ-40 שנה בתחום מורשת יהודי תימן, יוזמת שנת פעילות. זה מתרכזת במורשת שלו כדי להאיר באור גדול את יצירתו, דמותו, השפעתו וחשיבותו, לא רק בקרב יהודי תימן, קהילת יהודי תימן, אלא בקרב הציבור הישראלי כולו. מטרת שנת הפעילות הינה קידום ועידוד עשייה בתחומים שונים, מחקר, תרבות וחינוך, לשם הצבת דמותו של שבזי, כנדבך חשוב בתרבות ישראל. התקיימו כל מיני פעילויות, שביניהן, למשל, מופע מחווה בפסטיבל האוד בירושלים, של רבית כחני והימן בלוז. סליחה. וספר דיסק עם שיריו שיבוצעו על ידי מוזיקאים מרכזיים שהלחינו טקסטים שלו לטובת הפרויקט. זה יצא בנן הדיסק במסגרת סדרת גיבורי תרבות.
וגם סרט יהודי שעשתה במאית ישראל השער מעודד שראינו אתמול, הוא סרט פנטסטי. זה סרט שנעשה במסגרת סדרת העבריים של יאיר קידר. הוא ישודר בכאן 11 ביום ראשון, 10 בנובמבר. ואחד האנשים שמשתתפים בסרט הזה ומדברים על שבזי הוא המשורר והסופר דוקטור אלמוג בהר. שלום אלמוג.
שלום לכם.
הסרט הזה מתחיל בשיחות שכביכול אמורות להיות אוף קאמרה של המרואיינים עם הבמאית, עם חלקם. חלקם מזהירים אותה ממה שהיא הולכת לעשות. אני, בעיניי זה מאוד מאוד מצחן שהיא הכניסה את זה לסרט. הם אומרים לה, את מתעסקת פה עם שבזי, זה צריך להיות מדויק. וברור שאם אתה עשי את זה לא כמו שצריך, אנחנו נכנס עלייך. וזה הרגע הזה שבו אתה מבין על ההתחלה שאתה מתעסק במישהו מאוד מאוד גדול. ואני מודה שאני לא ידעתי את זה, שזה דמות כזאת גדולה בשביל התימנים, לא שלא הכרתי את שבזי, אבל לא ידעתי שבשבילם זה קדוש. ספר לנו קצת עליו.
כן. למעשה, והסרט מדגים את זה יפה, בעצם לדבר עליו זה לדבר על שירתו. כי מעבר לשירתו ושנת הלידה ושנת הפטירה ומעט פרטים באמצע, אנחנו...
לא יודעים הרבה,
נכון. יודעים דרך השירה עוד כמה פרטים מסוימים, ובמובן הזה יש הרבה אגדות, הרבה סיפורים שנוצרו על חייו, שהאם הם היו או לא היו. יש למשל סיפור שביתו כתבה פיוט, ואחד מפיוטיו חתום באותיות שמעה, שם ביתו, שם שמשמעותו נר. האם היא באמת כתבה או שהוא כתב וחתם בשמה, זה כמובן אי אפשר לדעת, כן? אז אנחנו יודעים שהוא נולד באמת לפני 399 שנים, ב-1619, בתימן, וחי יותר מ-60 שנה. אנחנו יודעים שהוא חי בתקופה סוערת, כלומר גם מה שקורה מחוץ לתימן, השבתאות, גם בתוך תימן, תקופה של גלות בתוך תימן, שהיא אסון במאה ה-17 לקהילה התימנית. הוא עצמו גם כותב הרבה על התשוקה שלו להגיע לסנעה, לעיר הבירה, אז אנחנו גם יודעים שהוא הגיע, ביקר, חזר למקומו, כלומר שהוא היה בתנועה, בתוך תימן, והוא באמת גם מייסד אסכולה שירית, אסכולה שבזית, שאגב הוא מאוד ייחודי בהיסטוריה באמת של המשוררים היהודיים, במובן שכמחצית משירתו נכתבה בערבית, ערבית יהודית, באותיות עבריות, ועוד חלק משמעותי בארמית, וכמובן גם בעברית, כשליש מיצירתו, או מעט יותר. ובמובן הזה הוא גם מושפע, כמו שיובל אמר בדברי הפתיחה, גם ממסורות הפיוט שקדמו לו, המסורת בתימן, המסורת הספרדית, כשהוא משלב בעצם את המסורות של הקודש והחול שקדמו לו לסינתזה משותפת, והוא גם מושפע מהשירה בתימן המוסלמית, השירה החומנית בת זמנו, שזה ניכר יותר בכתיבה הערבית שלו, אבל נמצא גם בכתיבה העברית שלו. במובן הזה הוא באמת יוצר ייחודי מאוד מאוד משמעותי, כלומר אם היינו מחפשים באמת בתוך הרצף של גדולי השירה, אז הדמות שלו היא גם כסוג של משורר לאומי.
כן.
כלומר, במובן הזה, נגיד הדמות גם של רבי יהודה הלוי, שנוטל על עצמו את הייצוג של העם, אז שבזי במובן הזה הוא גם אולי המשורר הלאומי המובהק שקם לשירה היהודית.
אני שמתי לב שאתה אומר שבזי, אבל בסרט היו כאלה שקראו לו שבזי. תימנים מובהקים, לא, אז מה, אז איך אנחנו צריכים לקרוא לו?
איך צריך לקרוא? קודם כל, שמו הפרטי שלום, זה מעין תיקון בין זמננו, כלומר, שמו הערבי היומיומי היה סלם, ובעברית הוא כתב שלם, שלם, שין למד מם.
כן. אנחנו לא ניתן לזה לבלבל אותנו.
להגות את זה כשלום, זה וריאציה מאוחרת. ושם המשפחה שלו, שוב, בערבית זה אשבזי. אין סיבה, כלומר, המשקל צריך להיות מלעלי, אין סיבה לומר שבזי.
תגיד, יכול להיות שהמסתורין שאופף את דמותו, שאפילו, אנחנו גם למדים בסרט שהרי העתיקו את, את שיריו הרבה פעמים, וחלקם, יש כל מיני ורסיות אפילו של השירים, כי עשו כל מיני טעויות בכוונה, או טעויות בטעות, וזה מאפשר אולי יותר בקלות להפוך אותו לכל כך חשוב וקדוש, כי כל אחד ככה יכול לפרש את הדברים כפי רצונו, גם את ההיסטוריה הפרטית שלו וגם את השירים שלו, כי סך הכל עולים בסרט כמה פרשיות, אתה יודע, לא מאוד מלהיבות, כמו למשל שהוא לכאורה הרג את ילדיו, או שהוא הלך אחרי שבתי צבי.
זהו, כן.
זהו, אז חלק אומרים זה אגדות, וחלק אומרים שזה לא אגדות.
להפך, אבל גם אם זה לא אגדות, זה הופך אותו לדמות מיתית.
חלק מהמרואיינים אומרים, הוא לא הלך אחרי שבתי צבי, זה בחיים לא היה קורה. חלק אומרים, כן, הוא הלך, זה היה תנועה, מה לעשות? כולם הלכו אחרי שבתי צבי. אז זה מאפשר ככה לכל אחד למצוא את עצמו שם.
כן. אני כלומר, אני חושב שהדברים מבחינת מה קרה ומה התוספות האגדיות, כלומר אפשר במידה מסוימת להכריע בהם, אף על פי שאנחנו, כלומר כמובן שהסיפורים לגבי בנו וביתו שלכאורה נהרגו, הם סיפורים אגדיים שמופיעים בווריאציות גם על אנשים אחרים במקומות אחרים. כלומר אין שום סיבה להניח שיש בזה אמת, אלא בדיוק הדמות שלו היא גם סוג לאחר מותו, בגלל שהוא כל כך מרכזי בעולם היצירה, היא סוג של קולט ברקים לחלק גדול מהיצירה העממית בתימן, ואז כל מיני סיפורים,
כל המיתולוגיות
שסופרים
פשוט
באופן כללי, כן, מיוחסות אל משפחתו. דברי, כלומר, כמו שאברהם אבינו הולך אל העקדה, אז גם שבזי מופיע כעוקד, אם בסיפור לגבי ביתו שלכאורה נחשקה על ידי האימאם המוסלמי, וכדי למנוע את הנישואין האלו, ואם לגבי בנו שלמד ממנו קבלה, אבל עשה את זה לא בענווה, והפעיל קבלה מעשית במקום שאסור היה להפעיל. אז אלו דברים, כלומר סוגיות שעולות במסורת היהודית בעל פה בהרבה מאוד קהילות, ובכל מקום מיוחסות למישהו אחר.
גם בשירים שלו, אגב, יש דברים שהם שנויים במחלוקת, כלומר שצריך למצוא, חלק מהאנשים מנסים למצוא להם פרשנות שמקלה עליהם, כמו למשל שירי אהבה, שכמובן מיד מיוחסים כאהבה לשכינה, או העובדה שבאמת, כמו שאתה ציינת, שהוא לפעמים משחק עם המגדר שלו, יכול להיות, שהוא כותב כאישה, כביתו, שזה דברים שאולי כאילו יש אנשים שקשה להם עם הרעיון הזה.
אז אני חושב, קודם כל באמת, שבזי זכה להמון ספרי פרשנות על שירתו, כבר בתימן במאות ה-18-19. כלומר, באמת העניין הזה של פרשנות השירה, הוא היה מרכזי, וברור שפרשנות שירה היא גם באה לחשוף, ולעיתים היא באה גם להסתיר. כלומר, היא באה גם להגיד, כמו לפעמים, כן, בפרשנות חז"ל, מה שאתם קוראים במגילת שיר השירים, זה לא באמת מה שנמצא שם, אלא יש משל על העם,
זה רק
והאלוהים.
דימוי.
כן, בדיוק. כלומר, אז לפעמים יש פרשנים שבאים להגן עלינו, על הקוראים ונשמתם, הרכה, ויש גם באמת את הרצון לגלות, לחשוף. עכשיו זה עניין אמביוולנטי. אני חושב ששבזי, כמי שמעורב ברגש המיסטי ובהתרחשות המיסטית, לא שם את הגבול שאנחנו שמים בין אירוטיקה לבין אמונה, אלא דווקא רואה בזה במקום עמוק את הקשר, כלומר היכולת של אדם להבין את רגש האהבה בחייו, הוא מה שמאפשר לו בסוף לאהוב את אלוהים. והיכולת של משורר לפנות אל האלוהים קשורה ליכולת שלו להשתמש בדימויים הכי ארציים, כי אלה הדימויים שעומדים לרשותו. והאל מתיר את זה. עובדה מגילת שיר השירים, עובדה שירת נגיד רבי ישראל נג'רה, 100 שנה קודם לכן בצפת. זה גם המובן של הסינתזה בין שירת החול והקודש אצל אצל שבזי. כלומר, הוא לוקח מטען גדול משירת האהבה והחשק שהייתה בספרד, והוא מטעין אותה באמת לתוך ההקשר המיסטי של ההתייחסות אל אלוהים. ואז באמת יש גם את הגלגול הזה של האם אתה כותב כגבר אל השכינה הנקבית, נכון? ואז זה תמונה אירוטית מסוג אחד.
כן.
או שאתה כותב בשם השכינה אל האלוהים, כאישה אל גבר. או שאתה העם, והאם עם ישראל הוא נקבה או גבר כקולקטיב, כן? אז כל הדברים האלה שהם גם מסובכים בשדה של המטאפורה ובשדה של המיסטיקה מצטרפים יחד אצלו. אני חושב אבל כנקודה להוסיף לזה, שברור לכותב וברור לקורא, שהדברים שבזה שאתה מגייס את שירת האהבה, כדי לעורר את הנשמה לאהבה לאלוהים, אז אתה מצד אחד מחלץ את האהבה הארצית למקום שמימי, ומצד שני, בעודך יושב בבית הכנסת, אתה נזכר באהבה הארצית. כלומר, ברור שיש פה את התנועה המקבילה, שאי אפשר בלי לחשוב על האהבה הארצית, לכתוב כך.
תקריא לנו משהו...
אני אשמח, אז חשבתי,
כן.
חשבתי שירו המוכר ביותר, אני חושב, לקהל הרחב, הוא אם ננעלו, שזכה להרבה ביצועים, ומוכר בכל העולם בביצוע של עופרה חזה, ולרוב נכון. מכירים אותו בבית הראשון בעברית, ללא הבית השני בערבית, והחיבור ביניהם הוא משמעותי. אז אני אנסה להקריא, משניהם, אם צריך לקצר מעט, ונראה את החיבור.
בבקשה.
אם ננעלו דלתי נדיבים, דלתי מרום לא ננעלו. אל חי מרומם על קירובים, כולם ברוחו יעלו. כי הם עלי כיסאו קירובים, קרובים, יודו שמו ויהללו. חיות שהם רצו ושווים, מיום בריאה נכללו. גלגל ואופן רועשים, מודים שמו ומקדשים, מזיו כבודו לובשים ובשש כנפיים סביבים, עפים בעת התגלגלו, יענו בכל שירים ערבים, יחד באותות נתגלו. לאקרם הוא אל כול אוג'ד, סובחנה הוא אללה הוא אחד, רב ג'לאלי אל מומג'ד, אחסן הוא מן גייר אחד, אג'סם וארוח תסאג'וד, מן לם יוקשפו, קד ג'אחד, واختاص من سبعه اقاليم القدس الاوسط افضاله سكن باو اباينا وعتاه جميع عصبتنا وتورا عات لنا واجب نواحد بالتعظيم فضله علينا الشامل نادى النبي موسى بالتكليم قال كن لقومي مرسال ابايت الريشون זה שיר שהוא כתב לחתונה, לחתונה מסוימת, שאנחנו לא יודעים מי נישא בה. כן? והוא פותח את זה בנדיבות. אם ננעלו דלתי נדיבים, דלתי מרום לא ננעלו. אולי הם חושבים על המתנות לחתונה. אם אין מספיק מתנות, אז ממרום יבואו המתנות. אבל אז בעברית הוא עובר לתאר את מה שקורה בשמיים. שבשמיים שרים... שבשמיים שרים כל הזמן היצורים השמימיים, כן? גלגל ואופן ומלאכים ושרף וכן הלאה. וכלומר, השירה היא בעצם ההתרחשות בעולם הכי שמימי, הכי גבוה. לאחר מכן, בערבית הוא עובר, כן? לשבח את האל, כן? שלכבודו ימציא את הכל, שהשתבח האל האחד, אללה הוא האחד. ובתוך זה הוא עובר למיקום, אולי שמתם לב לאלקוץ שמופיעה, ירושלים, בסדר? טבעי ליהודי לקרוא לירושלים או אפילו כשם כללי לארץ, אלקוץ במאה ה-17.
מדהים, כן, זה מדהים.
בערבית.
כן.
וגם בהמשך כשהוא מדבר על הנביא משה, נבי מוסה, אז הוא משתמש במושג שהוא במקור איסלאמי, כלומר באיסלאם קוראים לו קלים אללה, מי שדיבר פנים אל פנים עם אללה, וגם קוראים לו שליח, בדומה לקריאה למוחמד, שליח.
זה טוב להקריא את השיר הזה בימים האלה, שבהם אנשים מתחבטים בקשר בינינו לבין הערבים, וואלה, כנראה שיש שם משהו הרבה יותר עתיק מאיתנו.
במובן העמוק ביותר, יש והשירה שלו מצביעה על זה, יש מושגים שאנחנו היום בדיעבד רואים אותם כאיסלאמיים, והוא רואה אותם כמשותפים לאסלאם וליהדות, ויש גיאוגרפיה ערבית שבה קוראים לשכם נבלוס ולירושלים אל-קודס, ואנחנו רואים אותה היום לעתים כזרה ולחברון כאל-חליל, והוא רואה אותה כמשותפת, לא כזרה.
דוקטור אלמוג בהר, תודה רבה לך על השיחה הנהדרת הזאת ועל הקראה מאוד מעניינת הזאת.
ואני מאוד מאוד ממליצה על הסרט שוב ששודר ב-10 בנובמבר בכאן 11, פשוט סרט נפלא.
תודה רבה.
תודה לכם.
תודה אלמוג, להתראות.
איתנו באולפן דנה פרנק שמחפשת אהבה. הפעם איכשהו גגלנו שוב לדבר עליו, את מחפשת אהבה אצל קארל אוב קנאוסגרד.
אכן כן, שוב אנחנו אצלו.
טוב, הוא הכל, אז
הוא הכל.
תמיד אצלו.
יאמר לזכותנו שהוא כתב ספר ששמו גבר מאוהב, בעברית. זאת אומרת, אנחנו לא...
לא חרבנו מהמנדט.
כן, אנחנו לא סתם ניגשנו אליו.
אז בואי נספרי לנו עליו קצת.
ובכן, הוא נולד ב-1968 בנורווגיה, הרומן הראשון שלו, שנקרא מחוץ לעולם, דרך אגב לא תורגם לעברית, יצא כשהיה בן 30, זכה להצלחה, הוא מתגורר בשוודיה, הוא גרוש פעמיים, אב לארבעה ילדים, יש לו הוצאת ספרים בשם פליקן, וזה מאוד מאוד מוזר. זאת אומרת, כל התיאור הזה שנתתי עכשיו הוא מאוד מוזר, כי אנחנו מדברים כאן על אדם שהקדיש 3,500 עמודים לתיאור החיים שלו. Mm-hmm. וזה נורא מוזר לתת מין את התקציר המאוד מאוד מקוצר הזה, כשכל מה שהוא עשה, כל מפעל חייו, חותר נגד הביוגרפיה הזאת.
לרמת המכנסיים שהוא לבש למסיבה בגיל 15.
איזה מכנסיים הוא לבש? מה קרה לו בסופרמרקט? הוא התלבט, זה היה קר, אבל הוא הלך על זה. והכל באמת נורא מעניין. אז בואו נדבר על זה רגע, כי הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו זה סדרת הספרים של קנאוסגרד. אני אומרת את זה נכון?
קנאוסגרד.
קנאוסגרד. המאבק שלי. והמאבק שלי היא סדרה בת 6 כרכים, המתארת את החיים שלו מילדותו הרכה ועד כמעט זמן הווה. הסדרה יצאה לאור בין השנים 2009 ו-2017, והפכה לסנסציה עולמית מדהימה. במיוחד בנורווגיה, משם הוא מגיע, אבל גם בכל מקום בעולם.
הוא כוכב בינלאומי.
הוא כוכב בינלאומי, הוא זכה בהמון פרסים, וזה נורא מוזר. זה נורא מוזר כי הספרים הם מאוד 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 ריאליסטיים, הם מאוד קרובים למציאות, וכמעט אין בהם עלילה. אם אנחנו מסכמים את אחד הכרכים, אפשר להגיד מה הנושא המרכזי שלו, אבל אי אפשר לספר את הסיפור כמו שאנחנו לא יכולים. אני לא יכולה לספר לכם מה עשיתי היום. Mm-hmm. הייתי פה, הלכתי שם. אין איזה מניע לחיים שלי. והנה אצל קארל אוב יש מניע, והמניע הוא המאבק, כפי שהוא קורא לזה. ואז באמת כקורא, אחד הפעולות הקריאה שאנחנו עושים בסדרה הזאת, זה באמת לנסות לפענח כל הזמן מהו אותו מאבק. יש נגיד קרח שעוסק בילדות שלו, ושם מאוד מאוד ברור שאבא שלו הוא אדם אלים, והוא ואחיו נאבקים כדי לשרוד, לא פיזית, אבל תודעתית, בצל אדם מאוד מאוד אלים. Mm-hmm. ובספר הזה, שנקרא גבר מאוהב, המאבק הגדול ביותר, מהעמוד הראשון של הספר, של קארל אוב נגד הילדים שלו. לא כי הוא מתעלל בהם כמו שאבא שלו התעלל בו, אלא כי לגדל ילדים, במיוחד הרבה ילדים, כמו שהוא ואשתו עושים,
לא, זה לא קשור להרבה.
זה לא קשור להרבה.
ואין להם כל כך הרבה.
ארבעה?
זה שם אחד, אחרי זה שניים.
נכון. זה, תודה. זה מצטבר.
לגדל ילדים זה דבר הכי משעמם בעולם.
אז לא רק שזה משעמם, זה מגיע למקומות שבהם הוא כתב, גררתי את שתי הבנות, כל אחת מתחת ליד אחרת, הן זרחו, עוברי האורח הסתכלו, לא היה לי אכפת. ובתוך המאבק הזה הוא באמת משתדל לקיים את חייו.
אני חושב שהמאבק, המאבק הוא בעצם תמיד תמיד בעצמו.
נכון.
כשהוא מדבר על להיאבק בילדים שלו, זה להיאבק במי שהוא נהיה כאב לילדים שלו. או כמי שהוא נהיה מול זוגתו, מול מה זה להיות גבר מאוהב.
כן.
ומה נהייתי כשאני מאוהב וכשאני בתוך המסגרת הזאת. וזה משהו שהוא לא תמיד עומד בקנה אחד, אצל הרבה מאיתנו, כן? אבל הוא מאוד מתאר את זה בעריכות. מה הפער הזה שבין מה שחשבת שהחיים שלך היו לבין איך שהם נראים בפועל.
אז הוא כותב את זה בספר, בקרח הזה, באמת מאוד מאוד יפה. הוא אומר כך, חיי יום-יום על החובות והשגרות המשתמעות מהן היו משהו שעמדתי בו, אבל הוא לא שימח אותי. הם לא העניקו לי משמעות ולא הסבו לי אושר. לא מדובר בחוסר חשק לשטוף את הרצפה או להחליף חיתולים, אלא במשהו מהותי יותר. לא חוויתי את הסובב אותי כבעל ערך, אלא תמיד קמתי להיות הרחק הרחק משם. כך זה היה תמיד. זה המאבק שניהלתי. אבל נכשלתי. הכמיהה למשהו אחר רוקנה את כל מה שעשיתי מתוכן. איזה דבר קשה לומר.
אבל אני חושב שזה בדיוק, אם אנחנו נוגעים, אני מאוד אוהב את קנאוסגרד, אני מאוד אוהב את הכתיבה שלו, זה כבר אמרתי את זה בתוכנית, אני חושב שאם אנחנו נוגעים באיזשהו תיאור של העבר, החיפוש שלך אחרי העבר הוא תמיד הדרך שבה כל מיני אנשים, כל מיני יוצרים ויוצרות ניסו לתאר את האהבה, אני חושב שיש משהו מאוד מאוד מדויק במקום הזה, שבו אתה אומר, האהבה שלי היא כוללת בתוכה את הרצון האז להיות במקום אחר, כי האהבה שלי הייתה משהו נורא נורא טהור, ואז זה באמת מתכנס לדבר הזה, שאנחנו הרבה פעמים רואים אותו ביצירות של השגרה, ושל הייאוש של החיים הזה, ואתה רוצה להיות רחוק ולהביט על זה ממקום אחר. יש בזה משהו מאוד מאוד מדויק לדעתי, מבחינת הספרות שלו.
אני רוצה להוסיף לזה גם, שבאמת הספר, חוץ מהתהליך של גידול הילדים, שהוא מתאר בפרטי פרטים, הוא גם מדבר כאן על איך הוא התאהב בלינדה, שהיא עם ילדיו, ועזב למענה את אשתו הראשונה, טוניה, והוא מספר איך הוא הכיר את לינדה כששניהם היו בסדנה לסופרים, הוא היה נשוי, היא הייתה מאוהבת באיזה חבר שלו, והוא מתאהב בטירוף, ובערב האחרון של הסדנה הוא ניגש אליה, הוא אומר לה, תשמעי, אני כאילו מתוודה, היא לא נהנית לו, הוא הולך ופוצע את עצמו, הוא שובר כוס, הוא מתאר, שברתי את הכוס, חיכיתי לראות אם מישהו ישים לב, אף אחד לא שם לב, הוא לוקח את הכוס והוא קורע את הפנים שלו. צורה מאוד מאוד שיטתית, הוא מכסה כל סנטימטר בפנים שלו בסריטות ובפצעים, בעזרת הזכוכית. וגם הדימוי הזה הוא מאוד חזק בעיניי להבין את הפרוזה שלו. Mm-hmm. הוא ממש לוקח את המציאות והוא פוצע אותה בידיים והוא נכנס לתוך כל המקומות הכואבים, כדי לחשוף בעצם את האני הפנימי שלו. ומה שקורה זה שאחרי הדבר הזה, לינדה מתחמקת ממנו. היא לא מוכנה להסתכל עליו, והוא באמת לא רואה אותה במשך כחצי שנה, ואז הוא עובר לגור בסטוקהולם, שם היא גרה, ומכירים, מתיידדים, מתאהבים, ומקימים משפחה. אני מתארת את זה בקצב הזה, בגלל שאנחנו יכולים לעבור פרט אחרי פרט, ולתאר איך הוא מרכיב מתוך הפרטים האלה את סיפור ההתאהבות שלו בלינדה. אבל הוא לא נותן לנו את המפלט שהספרות בדרך כלל נותנת לנו, של לשים את הדברים בקשר נסיבתי. כך למשל, כשהוא מגיע לסטוקהולם, הוא מחפש דירה, נואשות, פוגש זוג תואמות זהות פולניות, והן לוקחות אותו לראות דירה שהוא אוהב, הוא יוצא מהדירה, הוא מסתכל על הכניסה לבניין, והוא מבין שהדירה הזאת היא בקומה מתחת לדירה של לינדה. הוא אומר, אני לא יכול לזכור את הדירה מתחת לזה, זה ייראה כאילו אני עוקב אחריה, אני לא מסוגל, הוא מוותר על הדירה. עכשיו, בחיים המצטברים שלנו, אנחנו יכולים להגיד, זה היה סימן, וזה, שהם צריכים להיות ביחד, ולא לחינם הגעת לסטוקהולם, אבל הוא לא נותן לנו את המפלט הזה. הוא אומר, זה המקרה, ולא אהבתי את התוצאה של המקרה הזה, אז ויתרתי על המקריות.
אז אחד הדברים זה פשוט תיאור הרבה יותר, הרבה פחות מתיימר לדעתי של הספרות, כי אלה החיים האמיתיים, רובנו, אם אנחנו שפויים וקרה מה שקרה, והיינו מגיעים לסטוקהולם ומגלים שאנחנו עתידים לגור מתחת למישהי שהיה לנו אפיזודה לא נעימה, היינו אומרים, אוקיי, אני לא רוצה לגעת בדבר הזה.
ברור.
רובנו לא היינו לוקחים את הדירה הזאת, אבל הספרות רוצה להגיד לנו, כן, זה סימן, לוקחים את הדירה, אהבה פורחת, ומשם ועלה זה הכל לדידה.
איך אהבה לא תפרח אם קיבלת כזה סמל מהיקום?
בדיוק.
כן.
אז איזה אהבה עולה פה, בעיניי?
אני חושבת שכל הסיפור האהבה ביניהם מבוסס על מרחק מהשגרה, וככל שהשגרה מתקרבת אליהם, הם מאוד מנסים לברוח ממנה, והם לא כל כך מצליחים. וחלק מהסיפור הזה זה שבאמת נכנס לתוך המערכת יחסים שלהם משהו מאוד מאוד אלים. באיזשהו שלב, ולא צריך להיות פסיכולוג כדי לחשוב שיש פה איזה ניסיון לשחזר דפוס מהילדות שלו. ובאמת, יש, בפעם הראשונה שזה קורה, שהיא מכה אותו, זה כשהוא אומר לו שהוא רוצה לא להביא ילדים לעולם עדיין. והיא מפצה אותו, היא מכינה לארוחת ערב, ואז הוא בא, הוא מתעמת איתה, והוא אומר כך, זמן מה ישבנו בשקט ואכלנו, ברגע שאחד מאיתנו יתה את השיחה לכיוון יותר שגרתי ויומיומי, יבוא הסוף על מה שקרה. רציתי בזה, וגם לא רציתי בזה.
מוכר. מה לעשות?
מוכר. אתה באיזשהו מקום רוצה להישאר במקום של המאבק.
כן.
כי במאבק לא שוטפים רצפות. במאבק הדברים מתעלים מעל היומיומיות שלהם, ויש להם איזושהי דחיפות שלא קיימת בחיי השגרה.
אוקיי, דנה פרנק, תודה רבה לך.
תודה לכם.
זה המאבק שלי, ושבוע הבא יהיה משהו חדש.
בהחלט כן, ישן, אבל חדש.
נכון.
חכו ותהנו.
סטטוס?
בהחלט. נקריא סטטוס של העורכת, הלשונאית והמתרגמת אתר האופק, בעמוד הפייסבוק שלה שנקרא המתלהבת. וכך היא כותבת שם. אמנם אני לא מחזיקה מעצמי מומחית גדולה לשירה, ולא קורה הרבה שספרי שירה מונחים לצד מיטתי, אבל יש ספרים שישר מתחברים לי ללב. והנה אחד מהם. ועוד לא גמרתי לקרוא אותו, כי איך אפשר לקרוא ספר שירה בבת אחת? הרי אלה כפיות מרוכזות של תמציות רגע, תמציות נפש. המינון נכון הוא רק כמה טיפות בכל פעם. ומהספר הזה כבר גמעתי כמה וכמה טיפות, וכולן דיברו אלי בי, וכולן יפהפיות בעיניי, ואין לי ספק שעוד אמשיך לגמוע ממנו כהנה וכהנה. גם שם המשוררת, שיר החורש, הנכתב בכתיב חסר, מזכיר דברי שירה הנאמרים חרש. ואם תסתכלו בשני העמודים המצולמים, תראו שגם צורתם של השירים היא כזו, כמו שירה חרישית עדינה. וגם בעמודים האחרים יש חשיבות גדולה לריקותם של הדפים ולסידור הציורי של המילים המעטות על הדף. ואפילו העטיפה חרישית כל כך שמבט ראשון נדמה שהיא ריקה לגמרי, אבל המבט השני קולט שיש פה חידה, ואיזה כיף לנסות לגלות אותה. ואפילו לא מוכרחים לפתור, רק להרגיש. למשל, הזמן עושה את שלו. אני את שלי, והקהל מואר, הראשון שמוחא כפיים, עולה על הבמה, ואין במה. או, כואבים לי השורשים, לחשתי לה. ובמקום אחר אמרו, שיר אתה אחר בחצי שעה, וכולם התיישבו וחיכו בשקט. מה אומר ומה אדבר, המילים של הנופלות היא ישר לשקערויות בלב, כשכאילו רק חיכו להן. אין לי דרך טובה יותר להסביר. בסוף הספר כתב העורך אלכס בנארי מילים יפות מאוד וסיפר גם שלפני 3 שנים יצא ספרה הקודם, כל האמונות תפלות בהוצאת פרדס. מי שאוהב את 11 ו-11, 11.11 זה כאילו שעה, נכון?
לא יודעת.
אני לא יודע גם. בוודאי יחפש גם אותו, כך היא כותבת. מתנה שקטה וחרשית לנפש אהובה שתגלה בתוכה שערות רגש עזות ועדינות. כן, יש דברים כאלה.
אז נגיד רק ששיר החורש, הסתכלתי באתר שלה, היא ילידת 87, חיה ויוצרת בתל אביב, היא כתוב שם משוררת, אומנית רב תחומית ומטפלת הוליסטית. ספר הביקורים שלה, כל האמונות תפלות, נערך על ידי יקיר בן משה וראה אור ב-2015 בהוצאת פרדס. השני נערך על ידי אלכס בן ארי, כפי שאמרת, וראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. יוצרת במדיומים שונים ביניהם צילום וידאו סאונד פרפורמנס מיצב ואינטראקטיב. טוב, אז זה נחמד מאוד, ואנחנו נעבור...
זו המלצה מאוד יפה.
כן. שיר החורש. המלצות?
נעשה כן, המלצות. כמו בכל יום רביעי, אנחנו מסיימים עם מספר המלצות ספרותיות לסוף השבוע. אז ביום חמישי, בשעה 20:00, תתקיים בחנות המגדלור ברחוב לבונטין, השקה לספרה של תמר מרין, מה אתה מסתכל על? שיצא בהוצאת ידיעות ספרים, והשתתפו שם סיוון בסקין, נביד ברל, פרופסור חיים וייס, רוי חן, מתן חרמוני ואורית פוצ'ניק. ממש באותו זמן התקיים בבית ביאליק בתל אביב ערב לכבוד הספר החדש של א' בית יהושע, המנהרה, שיצא בהוצאת הספרי החדשה. השתתפו בו הפרופסורים אבנר הולצמן, דן מרון ומנחם פרי. 3 הפרופסורים. וא' בית יהושע יהיה שם. הוא יקריא מהספר ואת כל העסק תנחה. ציפי קונגרוס.
ביום שישי בשעה 10:30 תתקיים בתיאטרון צוותא בתל אביב קבלת שבת שתוקדש לאהרון ורות אלמוג על פעילותם רבת השנים בתחום השירה והספרות. השתתפו באירוע הזה רות אלמוג ואליאנה ושירה אלמוג ובני ציפר, מאיר ויזלטיר, אסתי אדיבי שושן, יגאל שוורץ, קציה אלון ואחרים.
ועוד ביום שישי ב-12:00 מתקיים במדיאטק בחולון מסע של יקיצה, מופע מחווה ספרותי מוזיקלי לכבוד ספרו החדש של ניר ברעם, יקיצה, שיצא בהוצאת עם עובד. זה קורה במסגרת סדרת מופעים שהם עושים שם, תן למילים לעשות בך. השתתפו שם, רשימה ארוכה, ניר ברעם, א' בית יהושע, חיים באר, לאה איני, אלונה קמחי, עוזי ברעם, ערן צור, אסף רוט, יאלי סובול, דניאל סולומון, גלי חי, ענת אנהר, ליב סיוון, וואו. האומנים המשתתפים גם יבצעו לחנים וביצועים מקורים וחדשים לטקסטים ספרותיים בהשראת ספריו של ניר ברעם. ועם זה אנחנו נסיים השבוע.
נכון, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציית כאן עוד, ואתם מוזמנים לשמוע אותנו בספוטיפיי ולבקר אותנו בפייסבוק שלנו. תודה רבה לגיא בן וייס ואירה וקסלר. נתראה ביום ראשון.
להתראות.